פרק ב', ובפעם הקודמת, שהייתה לפני שבועיים, עסקנו בהקדמה כללית מדוע הרמב״ם מחבר את הצד המצוותי עם הצד המידותי. נכון? זאת הייתה הפעם האחרונה. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר פנימה לתחילת פרק ב'. וכאן יש נקודה חשובה שיכולה להטעות ולכן צריך לחדד כאן נקודה. אומר הרמב״ם לפי הנוסח שלפניי, במריה כוחות הנפש ובידיעת החלק אשר בו ימצאו או לא ימצאו המעלות והפחיתויות. אני מעדיף אולי לקרוא בהוצאה שיש לרובם. אפשר לקבל את ההוצאה הרגילה? ככה זה לא בלבל אנשים. תודה. דע שהעבירות והמצוות התוריות, הכותרת היא בענייני כוחות הנפש ובידיעת החלק אשר בו ימצאו המידות הטובות והרעות. דע שהעבירות והמצוות התוריות אמנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש. אם כן, הרמב״ם מתחיל לעסוק בענייני מצוות ועבירות, כי יש קשר אינטגרלי מהותי מאוד למידות. יש קשר בין הצד האלוהי לצד המוסרי, כפי שדיברנו פעם שעברה. אז אומר הרמב״ם, דע שהעבירות והמצוות התוריות אמנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, מתוך חמשת החלקים, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבד. מפתיע קצת המשפט הזה, ולכן הוא צריך הסברה. נקרא אותי פה, ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אמנם החלק הזן והחלק המדמה, אין מצווה בו ולא עבירה. מדוע? שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל. המילה מעשה היא חשובה. ולא יוכל האדם בדעתו לבטל מעשיהם או למעטם מפעולה אחת. אם כן, המשפט המרכזי במשפט הזה, או הנקודה המרכזית במשפט הזה, שאין קשר בין הדעת של האדם למעשה, לפעולה. כבר נסביר. הלא תראה, הראיה של הרמב״ם, הלא תראה ששני החלקים האלה, רצוני לומר, הזן והמדמה, יעשו בעת השינה הפעולה המיוחדת להם. מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. עד לכאן, ארבעת הכוחות, מה ברור שכן, מה ברור שלא. אך החלק השכלי, יש בו מבוכה. ומסקנת הרמב״ם, גם, לכאורה, מפתיעה, אבל אני אומר שיש בזה הכוח גם כן מצווה ועבירה. לפי אמונת דעת בטלה, או אמונת דעת אמיתית. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה, או שם עבירה סתם. ולכן למסקנה, פעולה הנקראת מצווה או פעולה הנקראת עבירה שייכת רק לשני החלקים שהם המרגיש והמתעורר, אבל לא לזן ולמדמה. והשכלי יש התחלת מצווה ועבירה, דיינו מחשבה, אבל אין מצווה ועבירה במובן של, נראה תכף, המרגיש והמתעורר. ולכן אמרתי, ולזה אמרתי למעלה מהרמב״ם, שבשני החלקים ההם, דיינו הזן והמרגיש והמתעורר, ימצאו העבירות והמצוות. טוב, בואו נעשה סדר. אנחנו יודעים שכשאדם עושה מצווה, או כשאדם עושה כל פעולה שהיא, הפעולה מחולקת לשלושה חלקים שבעצם מרכיבים את המציאות הכוללת. קודם כל, מחשבה, אחר כך רצון, אחר כך מעשה. מחשבה, רצון ומעשה. דהיינו, בואו נאמר את זה בצורה פשוטה. אדם משתכנע שכלית, לומד משתכנע שכלית. השכנוע השכלי מעורר אצלו את הרצון. הרצון מתחיל להתעורר. והרצון המתעורר רוצה לצאת לפעולה מעשית, ואז האדם בגופו, בפיזיות שבו, כן, בגוף, בפעולות שלו, ברגליים שלו, מתחיל לרוץ. אם כן, הכל מתחיל מבניין מחשבתי, שמעורר את הרצון ומעורר את הגוף, עד כדי כך שבסוף יש פעולה. אם כן, ברור שהמציאות הכוללת שנקראת אדם היא מחשבה, רצון ומעשה. ולכן באמת, יכול להיות שאנחנו הולכים בסדר הזה מלמעלה למטה, דיינו שמתוך ברור שכלי, שכנוע שכלי, התעורר הרצון, ומלא אנחנו יוצאים לפעולה, ויכול להיות גם הפוך. אמנם ההפוך הוא לא הסדר הרגיל, הוא לא יתמר בדיעבד, אבל באופן יחסי הוא בדיעבד. אחרי המעשים, יימשך הרצון, ואחרי הרצון, תימשך הדעה. דיינו, אחרי המעשים יימשכו הלבבות, זה לא לכתחילה. לכתחילה באמת, זה שמתוך הבירור השכלי, האדם יעורר את רצונו, ומתוך שיתעורר את רצונו, הוא יעשה פעולה. לכן הכלל שאנחנו מכירים בספר החינוך, הרמח"ל וכו', אחרי המעשים נמשכים הלבבות, לפי ההסבר הזה, יש גם הסברים אחרים, לפי ההסבר הזה, הוא בדיעבד. כי באמת סדר הבניין של האדם זה מלמעלה למטה, המחשבה זה הראש, הרצון נגיד באופן מסוים זה הלב, והרגליים, הידיים, אלה הפעולות. הם עושים את הפעולות. זה קשור למתוך שלא לשמה, אבל שם הדגש הוא קצת אחר. לכן הכלל הזה שאחרי המעשים משכו הלבבות, זה כלל שחלק מהמפרשים הסבירו אותו בדיעבד. לא לכתחילה. כי באמת אני לא צריך להגיע אל הלב ולדעת מתוך המעשה, הפוך. אני צריך להגיע אל הלב ואל הפעולה מתוך הדעת. ולכן קודם כל יקבל עליו עול מלכות שמיים, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. לכן אומרת המשנה, כזמן פרשת שמע לב ופרשת ויהיה עם שמוע, פרשת שמע עול מלכות שמיים ברוע דעות, מתוך כך התנהגות המעשים שהיא תבוא לידי ביטוי בפרשת ויהיה עם שמוע. אם כן אומר הרמב״ם, יסוד גדול, העבירות והמצוות התוריות שאנחנו מדברים עליהם, הם באמת נמצאות בשני חלקים, בחלק המרגיש ובחלק המתעורר. המרגיש זה הפעולות, כמו שלמדנו כבר. אם רגע נחזור לפרק א', רק כדי להתחבר לעניין, תסתכלו רגע, החלק המרגיש, ממנו הכוחות חמישה, חמשת החושים, הראות, השמע, הטעם, הריח והמישוש. אם כן, יש לאדם מצוות שקשורות לחוש הראייה, יש עבירות שקשורות לראייה, יש מצוות שקשורות לשמיעה, יש עבירות שקשורות לשמיעה. ניקח אולי את הדוגמה הזאת של השמיעה, הדוגמה הכי פשוטה. יש מצווה לשמוע קול שופר בראש השנה, א' ב' תשרי, יש מצווה לא לשמוע לשון הרע. יש עבירה, אם אני שומע לשון הרע. אם כן, החושים, חמשת החושים, הם הכלים שדרכם אנחנו מקיימים מצוות. הראות, השמע, הטעם, הריח והמישוש. חוש הטעם. יש מצווה לברך לפני שאוכלים. אסור לאכול מאכלות אסורות. וכולי, אני אומר את זה בצורה פשטנית, זה הרבה יותר עמוק ממה שעכשיו אנחנו אומרים. בכל אופן, אם כן, מפתיע מאוד. אם אתה, הרמב״ם סובר, שמצווה ועבירה, הכוונה פעולה, מה שהרמב״ם קרא בהמשך מעשה, אז תגיד שהמצוות והעבירות נמצאות רק במרגיש. ואם אתה סובר שהמצוות והעבירות הן נמצאות בחלק יותר פנימי מאשר החושים, שהם יותר הביטוי, זה יותר הפעולות החיצוניות, אז למה אתה אומר רק המתעורר? תגיד גם השכלי. ממה נפשך הרמב״ם? אם מצווה ועבירה לשיטתך זה עניין טכני מעשי, אז תגיד רק במרגיש. ואם מצווה ועבירה זה עניין יותר פנימי שאחר כך יתלבש בכלים מעשיים, אז תגיד שכל מתעורר, השכלי המתעורר והמרגיש. פה הרמב״ם לכאורה חתך באמצע. אומר המצוות והעבירות נמצאות במרגיש ובמתעורר. בשכלי מבוכה. למה מבוכה? למה המבוכה הזאת? יותר מזה, לפי הנימוק שהרמב״ם אומר על השכלי, מדוע לפי המסקנה שלו, אין באמת בשכלי מצוות ועבירות, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה או שם עבירה סתם, ישאל מיד השואל, וכי במתעורר יש מעשה? וכי ברצון יש מעשה? זאת השאלה. אם כן, למה, סיכום, למה הרמב״ם הכניס בחלק המצוותי או העבירתי את החלק המתעורר? לכאורה, אם מצווה ועבירה זה מעשה שנובע מדעת מבחירה, אז לכאורה הרצון הוא עוד לפני כן. ואם הרצון הוא חלק מזה, אז גם המחשבה היא חלק מזה. אז למה הרמב״ם מבדיל את השכלי מהמרגיש במתעורר? זאת השאלה. האם אני הסברתי את עצמי מספיק בהיר? תשובה. אחת התשובות שאפשר לענות, אני חושב הכרחי לענות, שהרמב״ם כנראה רוצה ללמד אותנו כאן דבר גדול. שההפרש בין השכל לרצון, או בין השכל לרצון והמעשה, הוא הרבה יותר גדול מאשר בין הרצון לבין המעשה. דהיינו מילים פשוטות. כשאדם רוצה משהו, הייתי אומר מבחינת הרמב״ם, הוא כבר כאילו פועל את הפעולה. כשאני רוצה משהו, אם אני רוצה אותו מספיק, אני אפעל פעולה כדי להשיג אותו. אבל כשאני יודע, חושב משהו, יש לי איזושהי השכלה בשכל, לא בטוח שההשכלה הזאת תעורר לי את הרצון. ובדי לא בטוח שזה יגיע לידי פעולה. יכול להיות שזה יישאר ידיעה יבשה במוח. זהו. אבל האם זה מעורר את הפנימי שבי, את הרצון שלי? האם זה יגרום לי לעשות פעולה? לא. יוצא דבר עקרוני מאוד לפי הרמב״ם. הרמב״ם הזה הוא חינוכי מאוד. יוצא שאם אתה רוצה להביא אדם, את עצמי או מישהו אחר, אם אתה רוצה להביא אדם לפעולה, תעורר לו את הרצון. כי הרצון והפעולה, אני קצת הולך יותר חרוק אולי ממה שהרמה אומר, הרצון והפעולה זה דבר אחד. כשאדם רוצה, הוא ירוץ. כשאדם חושב, לא בטוח שהוא רוצה, ולא בטוח שהוא ירוץ. לכן הרמה מתלבט. כי אם אדם באמת ישתכנע עד הסוף, אז הוא ירצה, ואם הוא ירצה, הוא כבר יעשה. אומר הרמה, לכן בשיחי יש מבוכה. אזן ומדמה, זה אוטומטי, זה בכלל לא קשור למעשה. הראיה שהם פועלים בשינה. המערכת הפיזיולוגית פועלת כשהאדם חסר דעת, והמערכת הדמיונית פועלת באדם, כוח המדמה פועל באדם, גם כשהוא חסר דעת כשהוא ישן. אבל היות ואנחנו מדברים על מצוות ועבירות, והרי מלאכת מחשבת עשרה תורה, דהיינו מלאכה שהיא תוצאה, פעולה שהיא תוצאה של מחשבה, והמחשבה צריכה להופיע על ידי בחירה, הבחירה היא מופיעה רק ברגשות וברצונות, ברגש וברצון. אני קורא שוב את המשפט הזה. דע שהעבירות והמצוות התוריות אמנם ימצאו בשני חלקים מחלקי הנפש, החלק המרגיש והחלק המתעורר, לבד. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות ברובד המעשי, או יותר נכון, ברובד שהדעת מתחברת אל המעשה. הנה הוא מסביר את זה. אמנם החלק הזן והמדמה אין מצווה בו ולא עבירה, מדוע? מכאן נבין מדוע במרגיש ובמתעורר כן, מדוע בזן ובמדמה לא, שאין לדעת ולבחירה באחד משניהם מעשה כלל. דהיינו, ידיעת האדם על התפקוד הפיזיולוגי של גופו, על התפקוד נקרא לזה הדמיוני של כוח הדמיון שבו, כוח המדמה שבו, הדעת הזאת לא משפיעה על המדמה ולא משפיעה על הזן. דרך אגב, אנחנו נכנסים לקושייה אחרת שהיא זווית שונה, האם הידיעה של האדם לא משפיעה על הדמיון שלו. על המערכת הפיזיולוגית, נגיד שלא, גם זה אולי כבר התחלת קושייה. לכאורה היום ברפואה המשלימה, מה שנקרא, אז נפש האדם אחת. אז כן, ודאי שיש השלכות. על מה שאדם חושב, על המערכת הפיזיולוגית שלו. אדם יכול להיות בריא עם מחשבות שלו חיוביות, יכול להיות חולה עם מחשבות שלו שליליות. אז ודאי שיש השלכה. אבל כאן הרמב"ם מדבר על ההשלכה, נקרא לזה הישירה. היותר מחוברת, החיבור היותר מהותי. לכן אומר הרמב"ם, בזן ובמדמה, באופן יחסי, אין לדעת, באופן יחסי, נפקמין על המעשה. הידיעה לא משפיעה על המעשה. הפיזיולוגי מתפקד אוטומטי, והדמיון מתפקד אוטומטי. כרגע נקבל את זה, נפתח את זה אולי בהמשך את השאלות האלה. אבל המרגיש והמתעורר לא מתפקד אוטומטי. המרגיש והמתעורר הוא מאוד מאוד נגוע, מאוד מאוד מושפע ממה שהדעת חושבת. אז מה עם השכלי? השכלי אני מתלבט, למה אני מתלבט אומר הרבה? כי זה לא מעשה. לכן השכלי יש בו מבוכה. כי מצד אחד, יש בזה הכוח גם כן במצווה ועבירה. כי תלוי במה אני מאמין, תלוי מה אני חושב. מה אני, לפי מה שאני חושב, כך אני רוצה. לפי מה שאני רוצה, כך אני פועל. אבל אומר הרבה, המסקנה שלי שאני לא, שאני סובר שאין בו מצווה ועבירה, מדוע? כי אין בו מעשה. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו שם מצווה שם עבירה סתם. בקיצור, אני קורא שרציתי לחדד כפתיחה קודם כל, זה שהרמב״ם רואה קשר הרבה יותר עמוק והרבה יותר אחדותי בין הרצון לבין הפעולה, מאשר בין השכל לבין הרצון. מילים פשוטות ומשפט אחרון לפני שאלות. כולנו מבינים ויודעים את זה על עצמנו, שיותר קשה לי לחבר בין מה שאני יודע לבין מה שאני רוצה, מאשר יותר קל או פחות קשה לחבר בין מה שאני רוצה לבין מה שאני עושה. דיינו, כשאדם מאוד מאוד רוצה משהו, הפעולה תצא לפועל. הדוגמה הטובה ביותר, שכשאדם רוצה, ילד קטן רוצה לקום לטיול בבוקר מוקדם, למרות שהוא הולך מאוד לישון, לישון מאוד מאוחר, הוא יקום בבוקר, כי הוא מאוד מאוד רוצה. אבל אם הוא מאוד מאוד חושב לקום, לא בטוח שהוא יקום. לכן הרצון הוא קריטי. טוב, אנחנו פותחים פה סוגיות שלמות, היחס בין רצון לשכל, בין רצון למעשה, בין רצון לדמיון, סוגיות עצומות, אבל תכף נחבר. אם כן, סיכום, משפט אחרון, סיכום. הקשר האחדותי בין הרצון לבין הפעולה הוא קשר מאוד עמוק, מאוד פנימי, מאוד משמעותי, ולכן בדרך כלל אם אדם רוצה הוא עושה, מה שאין כן הקשר שבין השכל לרצון, ודאי בין השכל לפעולה, ולכן יכול להיות שאדם יודע משהו או חושב משהו, אבל הוא לא רוצה אותו, או שהפעולה שהוא אמור לעשות מתוך המחשבה הזאת לא תצא לפעול. עד לכאן מלמעלה. בבקשה, כן. שכחתי את שמך רק. זכריה, כן. אנחנו נראים עכשיו על הרצון ברמה הטבעית שלו. הרצון ברמה הכי פשוטה, הכי טבעית. נגיד את זה ככה. אני לא יודע מה אתה מתכוון תשוקה. מה זה תשוקה? אדם רוצה לאכול לארוחת בוקר. בדרך כלל שהוא רוצה לאכול לארוחת בוקר, הוא יאכל. אדם מבין בשכל שהוא צריך לאכול לארוחת בוקר. לא בטוח שהוא יאכל. לא בטוח. אם הבנתי אותך נכון, אז המילה תשוקה היא נכונה. התשוקות של האדם. כן.
כן. אז אף על פי שהוא רוצה מצד התשוקה לאכול את זה, הרצון היותר עליון מקיים דבר השם.
לא, עוד פעם, אתה עכשיו עובר למשהו אחר. אתה עכשיו עובר לרצון העליון, שהוא שווה לשכל העליון, שהוא שווה לנשמה. זה כבר משהו אחר. בוא נעזוב את זה. אנחנו נעמד עכשיו בכוחות הנפש, לא בנשמה. אנחנו נעמד על הכוחות החיים הטבעיים. כשאדם רוצה לאכול, בדרך כלל הוא ימצא את עצמו אוכל. כשאדם חושב לאכול, לא בטוח שהוא יאכל. זה עובדה. בבקשה, יוסף. שהרב
אומר, מבוכה,
לא, יש מבוכה איך לשפוט את השכל. האם השכל הוא יביא אותי לפעולה או לא? לכאורה הכל מתחיל בשכל, מחשבה, רצון ומעשה. אדם למד משהו, חזר עליו, שינן אותו, זוכר אותו, השתכנע בו, זה אמור לעורר את רצונו. אני השתכנעתי שלקום בארבע בבוקר זה דבר נכון. אם השתכנעתי באמת עד הסוף, אז אני אקום. אבל למה הרבה פעמים זה קורה שאני לא קם? אבל אם אני רוצה לקום בארבע בבוקר, אני אקום. אני רוצה רגע לחדד, כי אני מרגיש שחסרה פה חוליה. אם תרשו לי רגע לחדד את זה. מסילת ישרים, מישהו רואה? אני רוצה קצת לבלבל אותנו, בסדר? רק בואו נראה כמה המבוכה של הרמב״ם בעניין השכלי, עד כמה היא חריפה. הזכרנו את זה פעם, אני לא זוכר באיזה הזדמנות זה היה. יש בסוף ההוצאות, נקרא לזה המקובלות, של ספר מסילת ישרים, יש בסוף מאמר של הרמח"ל, שנקרא דרך עץ חיים. מאמר חשוב, כדאי לעבור עליו פעם בצורה מסודרת, דרך עץ חיים. וזה הקדמה לספר פתחי חוכמה, המיוסד על ספר עץ חיים לרבי חיים ויטל. ספר הקבלה של רבי חיים ויטל, עץ חיים, כתב עליו, כתב לספר הזה הרמח"ל, כתב הקדמה. ההקדמה הזאת נקראת דרך עץ חיים. הקדמה קצרה, לא קלה, אבל מאוד חשובה. אומר הרמח"ל כך. הרמח"ל כאן מדבר עד כמה השכל הוא חלק מרכזי באדם, הוא גם כמובן בספר מסילת ישרים, עוסק בזה רבות מאוד, ואז הוא כותב כך. הנה על כן, חוב הוא מוטל על האדם לשים עצמו להתבונן. כי אם אינו מתבונן ומחשב, אם אדם לא מפעיל את כוח המחשבה שלו, ההתבוננות שלו, כוח החוכמה, השכל, הנה לא תבוא חוכמה לבקש אותו. כלומר, החוכמה שנמצאת בספרייה לא תבוא אליך. אם אתה לא תלך אל החוכמה, אז אתה תחפש אותה, לא יתחפש אותך. ואם אדם לא הולך להיפגש עם החוכמה, עם המחשבה, מה יהיה איתו עם האדם הזה? ונשאר בחושך בלא ידיעה. אם כן, החושך היותר גדול זה עיני החוכמה. לא רק עיני הבשר, אלא עיני השכל. חושך מלשון חסך. אדם שיש לו חסכים, זה אדם שיש לו חשכים. הוא חשוך. מה מאיר את המבט בצורה נכונה על המציאות? החוכמה. החוכמה יודעת לתת את הערך לכל דבר, יודעת ליצור את הפרופורציות בין דברים, ליצור את ההרמוניה, את החילוקים, מה אני מעדיף עכשיו, מה מחר, מה עיקר, מה תפל וכו' וכו'. אז אם אדם לא הולך לבקש את החוכמה, החוכמה לא תבוא לבקש אותו. ונשאר בחושך בלא ידיעה. והולך בדרכי ההבל ובאפלה, וסוף דבר ייתן דין וחשבון לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, על שלא נשתמש מן החוכמה ומן הכוח אשר יטביע בו לעשותו חול. חול כנראה, כוונה כאן ברמח"ל, חלל. חולין. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם כוח מחשבה למלא את המציאות על פי כוח המחשבה, והאדם הזה עשה את הכוח הזה חלל, חסר. חושך, חסך. אומר הרמח"ל, אחד הפיתויים היותר גדולים שיש באדם, אחד מהיצרים הרעים היותר גדולים שיש לאדם, זה היצר הזה. לא לחשוב. לא לנהל את החיים על פי מחשבה. אלא מה שנקרא היום, תזרום, תהיה ספונטני. אל תחשוב יותר מדי. זה ודאי פיתוי היצר, הסיטרא אחרא, אשר ישתדל בכל עוז להפילו בזה ובבא, בעולם הזה ובעולם הבא. כי כבר ידע, אותו הכוח הנקרא יצר הרע, אם נפל בזה מעט, אדם שיפול מעט בלא לחשוב, נשאר לו לשוב ולהתקומם. היצר הרע יכול להפיל אותו. עכשיו שימו לב למשפט הבא, נקרא את קודם בשביל המשפט הבא. כי ידיעת האמת, אדם שיודע את האמת במחשבה, מחזקת הנשמה, ומרחקת ממנה היצר ודאי. הכוח שאיתו אנחנו מגשרים, או יותר נכון מאירים את היצר הטבעי שבאדם, את היצרים הטבעיים, על ידי הנשמה, הכוח המגשר, המקשר בין שניהם, הוא החוכמה, הוא השכל. ולכן אין דבר, ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר, כחסרון הידיעה. אדם ששבוי ביצריו, הגשמיים, הגופניים, הנפשיים וכו', הסיבה המרכזית היא חסרון הידיעה, חסרון החוכמה. וכאן משפט מדהים. ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, אם אנשים היו לומדים, היו מסדרים את המחשבות נכון, עד הסוף, א' ברמת העומק וב' ברמת הנוכחות של הידיעה בחיים שלי, בחיים שלנו, לא היו חוטים לעולם. אם כן, אם אדם, בואו ניקח את זה עכשיו, את המשפט הזה עד הקצה. כלומר, אם אדם משוכנע שכלית במשהו, שהמשהו הזה הוא רע, הוא לעולם לא יעשה את המשהו הרע הזה. ניקח דוגמה שתמיד אני מזכיר בהקשר הזה, היא דוגמה פשוטה ביותר. אם אדם ישתכנע פעם אחת בחיים שכלית, שאם הוא יקפוץ למדורת אש, הוא יקבל קביעות, וקביעות קשות, שיכולות א', חס ושלום להרוג אותו, ב', לפצוע אותו ולפגוע בו ולהשאיר אותו נכה לכל החיים, אם הידיעה הזאת ברורה אצלו, באופן מוחלט, אז שום פיתוי שבעולם לא יפתה אותו לקפוץ לאש. אם אדם יודע שכשמביאים לפניו אוכל שהוא מאוד אוהב, ובאוכל הזה יש רעל, והרעל הזה ידוע לו בידיעה ברורה שהרעל הזה יכול חס ושלום להמית אותו, האדם הזה עם כל מה שהוא רעב, וזה מאוד מגרה אותו ומפתה אותו, הוא לא יאכל. אם כן אומר הרב, סליחה, אומר כאן הרמח"ל, מה הכוח שאיתו אנחנו יכולים להתמודד יותר מהכל עם יצר הרע? בואו נתחבר לרמב״ם. עם המרגיש, עם החושים, שהתכווננו בכיוונים הנכונים ולא ייפלו למקומות התאומיים שלהם, שבהם. ידיעה. אני חוזר עכשיו למשפט המרכזי. כי ידיעת האמת מחזקת הנשמה ומרחקת ממנה יצר ודאי. ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, לא היו חוטים לעולם. אך לא היה אפילו היצר קרוב עליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. אם כן, מה תכונת המלאך? שהוא יודע באופן בהיר, ברור, מוצק, חד משמעי. אם ככה ישאל השואל, לכאורה סתירה, סתירה בין דברי הרמח"ל לבין הרמב״ם. לכאורה, הרמח"ל אומר שהכוח המרכזי המנהל את החיים של האדם הוא החוכמה, והרמב״ם לכאורה כותב שהכוח המרכזי המנהל את החיים של האדם הוא הרצון. לא נכון. הרמב״ם דיבר על המעשה, וגם הרמח"ל וגם הרמב״ם מסכימים שהמחשבה היא שורש המעשה, שהמחשבה היא שורש הרצון. אז כשהרמב״ם דיבר על המעשה, הוא אמר מה יותר קרוב למעשה? הרצון. אבל הרמח"ל כאן מחדד לנו שהכוח שמנו הכל מתחיל הוא החוכמה. נא לא לשכוח את פרק א', 8 פרקים, 4 החלקים הם כחומר והשכל, השכלי להם צורה. אם כן, גם הרמב״ם פרק א' אומר שהכל מתחיל במחשבה. אבל כאן הרמב״ם מדבר על המעשה. המעשה הוא תלוי ברצון. אני אגיד אולי בצורה יותר מדויקת. המעשה הוא תלוי, או תחילת תלותו היא במחשבה, אבל הגילוי שיקבע אם הוא יתגלה או לא, יהיה הרצון. אז הרצון הוא יותר דומיננטי מבחינת המעשה, למרות שמבחינת המעלה, ודאי שהכל מתחיל בחוכמה. הכל מתחיל בשכל. הרב אורות הקודש פתר את כל הדיון הזה ואמר, השכל והרצון זה דבר אחד. נגמר. אז אם השכל והרצון זה דבר אחד, אז זה דבר אחד. אז אין ויכוח. אז אנחנו חייבים לחבר את סוף פרק א' ושמונה פרקים, שהשכל הוא צורה לחומר שהוא ארבעת הכוחות, שם החומר, אבל מצד שני, מה שהוא מדבר, מה שקשור למעשה, המצוות והעבירות, הכוונה האלוהי המתגלה במעשה, כאן זה תלוי ברצון. ולכן אין מצוות ועבירות, אלא במרגיש ובמתעורר. ומה עם השכלי? מבוכה. למה מבוכה? כי מצד אחד הכל מתחיל במחשבה, מצד שני, ההפרש בין המחשבה לרצון למעשה הוא הפרש גדול. לעומת, באופן יחסי, אי ההפרש בין הרצון לבין המעשה. לכן אני חושב, רבותיי, אנחנו לוקחים איתנו כאן מטען חשוב. כלומר, א', כדי לסדר את עצמנו בצורה נכונה בחיים, צריך לסדר את המחשבות. ב', כדי לפעול פעולות, צריך לעורר את הרצונות. אז מה עכשיו אני עובד שנמצאים פה ביחד? תשובה, על שניהם. מה הסדר היותר שלם? להתחיל מבירור הדעות, עד כדי שהרצון יתעורר, והפעולה תפעל. אבל מה יביא אותי בפועל הפעולה? הרצון. אז אתה יכול לראות הרבה פעמים אדם שיש לו מחשבות גבוהות, מחשבות גדולות, מחשבות נכונות, מחשבות חשובות, אבל הוא לא מספיק רוצה. יגיד לך הרמח"ל, זה שאתה לא מספיק רוצה, זה מראה שלא מספיק השתכנעת שכלית. אז אם לא מספיק השתכנעת שכלית, תחזור ללמוד ותשתכנע שכלית יותר חזק, כמו לא לקפוץ למדורה, תשתכנע עד הרמה הזאת, ואז אתה תרצה. אם כן, אם אדם לא עורר מספיק את רצונו, לפי הרמח"ל, הבעיה מתחילה בחוסר הידיעה. אני לא חושב שהרמב"ם יחלוק על זה. רק הרמב"ם כאן ממקד את היחס בין הפעולה לבין הערך היותר פנימי שלה, שהוא הרצון. זה דברים קצת דקים, אני מקווה שאני מסביר את הסין מספיק בהור, מספיק בהיר. כן, נראה.
אבל יש גם, כאילו, שאדם יכול שיש גם עניין של התפילה היא מה שמקשרת בין הידיעה לרצון, ובגלל זה...
שנייה, בואו לא נתפזר. אנחנו מדברים עכשיו על חלקי הנפש. עזוב עכשיו אלוהים. עזוב עכשיו יהודים... בקשר מאלוהים. בוא נדבר עכשיו ברמה הפשוטה. אני הגעתי למסקנה, או נגיד ככה, אני צריך 100 שקלים. בסדר? אני צריך 100 שקלים. מה יביא אותי שורה האחרונה למצב שיהיו לי 100 שקלים בכיס? כן, אני צריך לעבוד, ברור. אבל מה יביא אותי לעבוד? רצון. או ידיעה שאני צריך, חייב, מחויב, 100 שקלים בכיס. אומר הרמב״ם, מהצד הפנימי יותר, ודאי שהכל מתחיל במחשבה. מהצד המעשי יותר, הכל מתחיל ברצון. טוב, דברים יסודיים מאוד הדברים האלה. כן.
ניקח אדם שחוזר בתשובה. אדם שחוזר בתשובה, מלכתחילה, מבחינה שכלית, הוא לא יודע כלום. לא למד מי אמר ולא תנה.
נגיד.
חוזר בתשובה, כי הוא חוזר יותר לרצון,
מה שיש לו של הרמב״ם, יותר... תראה, בוא נאמר את זה, אני מעדיף לומר את זה אחרת. מהצד הפנימי של הדברים, מה שגרם לאדם להתעורר, אתה שומע יוסף, מהצד הפנימי של הדברים, מה שגרם לאדם להתעורר, זה הנשמה שלו. מהצד הטבעי של החיים, החיצוני של החיים, מה שגרם לאדם להתעורר, זה הכוח המתעורר שעורר אותו. הרצון. עכשיו אתה שואל, איך הרצון מתעורר? אז הרצון מתעורר יכול או מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה. או מלמעלה למטה, שכנוע שכלי, אבל אתה אומר אין. או מלמטה למעלה, החיים המעשיים, דחקו את האדם הרבה פעמים לפינה, והוא מגיע למצב שאין ברירה, הוא חייב לעורר את הרצון. אני רואה שזה שאני מתנהל בצורה X, זה גורם לי לעיכובים בחיים, להפרעות בחיים, אני לא מצליח לממש את היעדים שלי, וכו'. אם כן, הדחק המציאותי של החיים, גורם לי לעשות פוס עד כאן, נגמר, מכאן אני מתחיל להתנהל בצורה אחרת. עוד פעם, יש שתי אוניברסיטאות. יש אוניברסיטת המחשבה ויש אוניברסיטת החיים. אתה מכיר את אוניברסיטת החיים? אומרים שהאוניברסיטה הכי טובה והכי קשה. איך אומרים בהצבה? מה שלא מבין המוח, מבינות הרגליים. מה אמרת? מצוין. מי שלא מבין בשכל שאסור לשבור שמירה, יבין כשהוא יישאר שבת. ודרך אגב, אחרי שהוא נשאר שבת, הוא מבין מצוין. אז הוא יישאר עוד שבת. אלא אם כן הוא בא לו לנסוע שבת הביתה, זה בעיה אחרת. אז הוא יישאר עוד שבת. לשן אדם. והדימון עכשיו זה זווית אחרת, בוא נעזור רגע את הדימון. אני מעדיף להגיד את זה אחרת. בוא נתמקד רגע בשני דברים שאמרת, רק מזווית אחרת. יהודי שרצה לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. רצה לעשות עבירה ונאנס ולא עשה, לא עשה כלום. עכשיו, זה שחזל אומרים, בוא נלך לצד החיובי, שאדם שרצה לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, מה זה מלמד אותנו? שהמעשה הוא בעצם הרצון. היה לי שקל בכיס, רציתי לתת לעני צדקה. בדיוק הגיע אני, ואני עולה לאוטובוס, והנהג סגר עליי את הדלת. והשקל נשאר אצלי ביד. נתתי לו צדקה שקל או לא? פיזית? לא. טכנית? לא. הלכתית נתתי לו? כן. למה? כי המעשה הוא באמת הרצון. עכשיו, אותו דבר, היות והמעשה הוא בעצם הרצון. אני אגיד את זה אולי בצורה יותר פשוטה, אולי הדוגמה הבאה היא תפשט קצת את הדברים. אנחנו חיים היום בעולם שבו אתה שופט הכל במבחן התוצאה. נכון? ניקח את הדוגמה הפשוטה, ירו מחבלים קסה מסדרות, וברוך השם נפל בשטח פתוח, לא קרה כלום. כי לא קרה כלום, לא צריך להגיב. לא נכון, זה טעות. אתה צריך לדון לא את התוצאה המעשית, את הפעולה, אתה צריך לדון את הרצון. הרצון שלהם היה לפגוע. ודרך אגב, זה אחד הלקחים במלחמה האחרונה. איך אמר אחד מבחירי הפוליטיקאים או אנשי הצבא, אני לא זוכר, שברגע שמבריחים רקטה אחת מסיני, ממצרים לרפיח, לעזה, דין הברחת רקטה אחת כדין קסם שנורה ופצע אנשים בישראל. דרך אגב, עדיין לא מתנהלים בצורה כזאת. בואו נסנגר ממשלת מעבר, בסדר, נקווה. ונקווה שגלעד שליט בעזרה שם בדרך, נקווה, בלי עינר. אבל זה שאנחנו מתחילים להבין שהעולם שופט את החיים במבחן התוצאה, ואנחנו צריכים לבחון את כולם במבחן הפעולה, ואנחנו צריכים לבחון את הדברים במבחן הרצון, זה יסוד גדול מאוד. אם כן, באמת מצד האמת, מעשה יקרה על פי רצונו. מה שיקרא שם למעשה זה הרצון. אלא, אז אם ככה צריך להיות כתוב, שגם כשאדם רצה לעשות עבירה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו פה על פי המעשה? זה באמת לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא אומר, למרות שהעיקר זה הרצון, העיקר במעשה זה הרצון, היות והמעשה הוא שלילי, אני עדיין דן לחיוב. אני מלמד זכות. אבל באמת, מה שהיה צריך להיות, בדיוק כמו במצווה, היה צריך להיות בעבירה. כי באמת המעשה הוא הרצון. אתה חבר לך צד השני, אנחנו עכשיו נצא מצד הראשון. הרצון מפעיל את המחשבה, זה מלמטה למעלה. המעשה מעורר את הרצון, הרצון מעורר את המחשבה. אז אחרי המעשים יתעוררו הרצונות, אחרי הרצונות יתעוררו המחשבות. אבל אנחנו עכשיו דנים על הקשר היותר אחדותי, היותר קרוב, בין הרצון לבין המעשה. אנחנו מתפרטים, אני לא רוצה להתפזר. בבקשה. זה נורא והיום? זה לא מוסרי. זה נורא והיום שאנחנו דנים אדם רק על פי מעשיו. אמנם, כמו שאמרנו מקודם, התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, עד שלא קרה משהו מעשי, אז אני לא דן את זה כעבירה, אבל מצד השייכות של האדם לעבירה, זה חמור מאוד. דרך אגב, עכשיו כשאתה אומר מה שאתה אומר, אני נזכר, יש פסקה במוסר אביך. כתוב ככה, סור מרע בינה. סור מרע. כך כתוב. לא כתוב סור מעשות רע. אומר שם הרב, כדי שלא נחשוב שכשאדם, רק כשאדם עושה רע, זה נקרא רע. לכן שלמה המלך לא אמר סור מעשות רע, אלא סור מרע. סור מהמחשבות על הרע, סור מהרצונות על הרע, כי ברגע שאתה קשור כבר לרע במחשבה או רצון, זה כבר התחלה של מעשה. ולפי הרמב״ם פה, הרצון זה כבר המעשה. נכון. שם זה חשבון אחר קצת. סור מרע ועשה טוב, כמה שהטוב לא יכול להסתפק רק ברצון, או רק במחשבה. אני מאמין בלב. לא, צריך לעשות. שם זה קצת זווית אחרת, אולי נדבר על זה בהמשך, לגבי... עוד פעם, אנחנו חיים בעולם שבו המחשבה צריכה להגיע עד הרצון, עד הפעולה, עד המעשה. לכן אדם שלא גילה בפועל את המחשבה והרצון במעשה, הוא בעיה. עד שכל אחד מאיתנו, אמרנו את זה כמה פעמים, עד שכל אחד מאיתנו, מתוך כיתת אמונה, מגיע למצב שהוא שומר מצוות קלה כבחמורה, וההלכה, עולם ההלכה, יקר בעיניו, כמו עולם לימוד האמונה, עד שזה לא מגיע למצב הזה, אנחנו בבעיה. לכן לא יכול להיות שנתמלא בפילוסופיות וידיעות יבשות, ובפועל אנחנו נזלזל בהלכה. בשום פנים אופן לא. עד שכל אחד מאיתנו לא מקיים פרטי פרטי הלכה, בלי לחץ, בלי מתחים, בלי עצבנות דתית, אבל מקיים, וזה חשוב לו לקיים, כי הוא מבין שהאלוהות משתלשלת מלמעלה עד למטה, כמו שדמרנו אתמול בלילה, אז יש בעיה. לכן הרב בעיניי כותב שהעשייה היא חלק מהותי ואינטגרלי מהמהות. אבל אנחנו עכשיו דנים בצד היותר פנימי של העשייה, שהוא הרצון. אני רוצה רגע לקרוא את סור מרע בינה, זה חשוב.
מוסר אביך, מישהו רואה על ידו?
יש פה, יש פה, יש פה, מצאתי, הנה. ממש בפרק א', קטע קצר. סור מרע. ונבין גם כן דברי סיום הכתוב, וסור מרע בינה. שלא אמר שלא לעשות רע, כי אם וסור מרע, ולא ישנם דברים ידועים שהם רע, וכו' וכו'. עכשיו משפט חשוב. אבל העשרה אינה העדר העשייה לבד. לסור מהרע זה לא רק לא לעשות רע, זה גם לא לחשוב רע, לא לרצות רע, לא לדמיין רע, וכו', לא לשאוף לרע. אבל העשרה אינה העדר העשייה לבד, כי אם שיהיה בדרכיו מרוחק מהרע. וזה ייתכן שכשיבין לפי שכלו כוונת התורה לשומרנו מהרע, ולראות באמת אנה רצונו יתברך נוטה לפנות לטוב, אז יסור מהרע בחפץ נפשו והכרתו האמיתית. אם כן, לא רק צריך לסור מהמעשה הרע, אלא לסור גם מהרצון, המחשבה, הדמיון לרע. לכן כתוב סור מרע, לא סור מעשות רע. כי באמת זה מתחיל ברצון. מישהו רצה לומר משהו מאחורה מקודם. בסדר, זה ברור הנקודה הזאת? עכשיו רק עוד הערה אחת לגבי מה שאמר מקודם אלעד. העשייה היא חלק חשוב מאוד. הרב אומר, זה קשור לפרשת השבוע, הרב אומר שכשישראל אמרו נעשה ונשמע, הם בעצם גילו שהעשייה והשמיעה זה דבר אחד. כלומר, לא יכול להיות שאדם ישמע ולא יעשה. ולכן הקדימו נעשה לנשמע. כלומר, אז התגלה, יש אנשים, אומר שם הרב, שטועים וחושבים, שהעולם המעשי של התורה, מה שנקרא קיום ההלכה, זה לעורר את הלבבות ואת המחשבות. נגיד במילים פשוטות, נגיד, מה? מחשבה, זה חמור מאוד, ודאי. אני אגיד בצורה אחרת, יש הרבה אנשים שחושבים שאין ערך עצמי לעשיית מעשה התורה, לנו קיום ההלכה. אלא כל המגמה של קיום ההלכה זה לעורר את הלבבות ואת המחשבות הישראליות. אם כן, המעשה הוא קטליזטור, הוא אמצעי, הוא שעון מעורר. אבל מה באמת המטרה? המטרה היא המחשבה והרצון. אומר הרב, זה טעות חמורה. אולי נקרא את זה. הנה היה שבת בית. הגמרא אומרת על פסוק בשיר השירים, ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך. אומרת שם הגמרא, לכשתעשי בשתי עינייך. הנה היה שבת בית, עמוד 198. אני קורא משפטים קצת פנימיים. כשמבינים את כל התוכן המעשי שבתורה, מה שנקרא שמירת ההלכה, רק בתור דברים סימבוליים, דברים רעיוניים, סימבול זה סימני, סימן, כמעורר, שעל ידם האדם מתעורר אל הדברים המחשביים, אל הקדושה הצפונה השוכנת בלב ובמוח, כלומר כל עניינה של ההלכה הוא לעורר אותנו למחשבות נכונות ולרצונות נכונים, אומר הרב, אז אין עיקר יסודו של המעשה, נחשב לדבר המשלים את הפרצוף השלם של האומה. כלומר, לא צריך, זה ביטוי בקבלה, לא צריך את המעשה באופן אמיתי, פשוט צריך את המעשה שיעורר אותנו, זה הכל. מדוע? כי לפי התפיסה הלא נכונה הזאת, שעיקר הפרצוף הרי הוא נשלם כבר בתיאוריה הרצונית והשכלית. מספיק תיאוריה רצונית ושכלית, לא צריך מעשה. אומר הרב, ובאותו הגובה שכבר עמדו עליו ישראל במתן תורה, שאמירת נעשה ונשמע יצא מתוך עומק רצונם הנשמתי, אז הגיעו להכרה, אם היה התוכן המעשי באמת רק משמש ערך סימני, דהיינו כסימן, כמעורר, כאמצעי, בתור מעורר לכוחות המחשביים לבד, לא היה כלל שום רעיון לומר שהפרצוף השלם הזה שהושלם בתכונתו בהבעת נעשה ונשמע, צריך הוא להשתלם על ידי המעשה שבפועל. אבל, השיר של קודש, אבל שיר השירים, באו מלמדנו כמה גדול הוא ונשגב הערך המעשי. אני מדלג טיפה. עד שגם בעת שאנו מציירים גובה רוחני נשגב, אני מדלג, אין הפרצוף של האומה עדיין שלם, עד שתטביע התורה את חותמה בפועל המעשה ממש. רבותיי, נגיד משפט בהיר וחד משמעי, אני חוזר עליו יותר ברור. אף אחד לא יכול לומר על עצמו שהוא חזר בתשובה, גם אם הוא יושב 3 שנים בכיתת אמונה, אם הוא לא שומר הלכה לדקדוקי דקדוקים, או לפחות זה חשוב לשמור הלכה לדקדוקי דקדוקים. והוא משתדל לעשות מה שהוא יכול. עד שתטביע התורה את חותמה בפועל המעשה ממש, עד שתרד אל החיים ולכל פרטיהם, ושם תשרה את מילואה וטובה. יש כאן משפטים נפלאים. וזה לנו לאות, אני מדלג. כי אין המעשה התורי, המעשה המצוותי, ההלכה, רק עניין סימבולי, להכניס על ידו רעיונות כבודים בנפש. כי אם עצמות חיי עד, המאירים את כל היקום במלוא חיי קודשם. וכו' וכו'. זה דבר עצמי, זה דבר מהותי. רבותיי, בואו נהיה פרקטיים רגע. אנחנו פחות מחודשיים לפני פסח. בואו נהיה ממש פרקטיים. ידוע מה שנפסק בהלכה, כבר בראשונים, ולכן תיקן הושר חבנו ש30 יום קודם הרגל, צריכים לחזור הלכות הרגל, הושר רבנו תיקן את זה על חג הפסח, 30 יום לפני הרגל זה פורים, אבל יש כאלה אומרים, 30 רגל זה למי, 30 יום זה מי שיודע את ההלכות. לא יכול להיות שאדם במכון מיר, אני אומר את זה כדוגמה, שאדם במכון מיר יגיע לפסח הביתה, והוא יודע את הרעיונות האמוניים של מצה, של מרור, של פסח, שכולנו מסובים, ואת ההלכות הפשוטות, הבסיסיות. כמה כזאי צריך לאכול? מה זה ביטול חמץ? מה זה ביור חמץ? מה זה מרור? במה אדם יוצא ידי חובת מרור? במה לא יוצא? הלכות ליל הסדר? נעזוב עכשיו הלכות קורבן פסח, עוד אין לנו מקדש, לא זכינו, אולי יהיה בעזרת השם. אבל הלכות ליל הסדר. הוא לא יודע. אז הוא בא הביתה לליל הסדר עם רעיונות גדולים שהוא שמע בשיעורי אמונה. והלכות פשוטות של לנהל את הסדר מבחינה הלכתית. מה כרגע הסדר של הסדר? ליל הסדר, ככה זה נקרא. ליל הסדר, אז יש סדר. מה הסדר ההלכתי? הוא לא יודע. ולכן יצא טובה כמה שבולה, בדיוק עכשיו דיברנו על זה קצת בישיבת רעמים. חשוב מאוד שכל אחד מאיתנו יעשה לעצמו קביעות. אם זה בספרים יותר קלים כמו מקור חיים, או פנינה הלכה, או ילקוט יוסף, או לאשכנזים כסור שכן ארוך, או הרב אליהו כמובן, או קצת יותר מורכב ומסובך משנה ברורה, שם אולי דברים קצת יותר מורכבים, כי השפה יותר קשה, המציאות גם קצת אולי קצת השתנתה, אבל העקרונות אותם עקרונות, לא יכול להיות שלא נלמד, לא נעשה קביעות בעניין הזה. לכן הצעה טובה כמה שמלן, באמת הצעה טובה. עכשיו אולי אנחנו הולכים על כיוון שיהיה איזה מין זמן כזה, לא הכרחי, לא בכפייה, כל מי שרוצה וכדאי שירצה. חצי שעה ביום שבו לומדים הלכות פסח. גם הלכות פורים דרך אגב. הלכות משלוח מנות, הלכות קריאת מגילה. מי פטור, מי חייב, הוא נוסע ממקום למקום. דברים פשוטים. הלכות סעודת פורים. הדברים האלה הם דברים עקרוניים, הם דברים מהותיים. זה לא אמצעי למחשבה. אז אנחנו פה לומדים רעיונות גדולים ושוכחים לטפל בהלכות שאומר כאן הרב, שהם עצמות התורה. זה לא מעורר את המחשבות. זה עצמיות התורה, הדבר הזה. לכן באמת, בואו נצא מכאן עם מסקנה, כל אחד לפי כוחו, לעשות לעצמו סדר, בקיאות לפחות, בספרים כאלה ואחרים, מי שרוצה אחרי זה, אולי תראה איזה רשימה מסודרת, ללמוד על אחד פסח, לבוא מוכנים. ואז לא רק למדנו עולה טריה, אגדת פסח על פי הרב קוק, ולא רק למדנו אגדה על פסח על פי המהר"ל, ולא רק למדנו כל מיני מפרשים נפלאים, ראשונים ואחרונים באגדה של פסח של מוסד הרב קוק תורת חיים, אגדות נפלאות כדי לעבור על הפירושים האלה, אלא גם באנו מוכנים הלכתית. ואני לא סומך על זה שיעשה את הסדר שהוא במקרה אבא שלי או סבא שלי. לא, כן, לא סומך עליו, כי גם אני רוצה לדעת. דברים פשוטים. סתם שאלה פשוטה, איך אתה מודד כזית מצה? סוגיה אדירה בהלכה. מי שיושב בישיבה ולא יודע שיש מחלוקת, אם זה משקל או נפח, סליחה שאני אומר, זה ממש המרצות. האם כזית מצה זה משקל או נפח של 28 גרם? למאן דאמר נגיד 28 גרם. אלה סוגיות הלכתיות שצריכים לברר אותן. עכשיו לא נהפוך פה את מכון מיר ללימודי הלכה, בית מש לימודי הלכה, אבל חצי שעה ביום. אני הצעתי, אני חושב, הזמן אחרי ארוחת צהריים, עד כמדומני בערך 3, הוא זמן שלפעמים הולך לאיבוד. אז בין 2:15, 2:20, 2:30 לכיוון 3, חצי שעה, זה יפה. יושבים, קובעים חברותה או לימוד עצמי בהלכה. לא תכנתי לדבר על זה, אבל זה בדיוק יסתדר לנו. זה חשוב מאוד. זו אותה הבעיה של אותו אדם שלומד כל השבוע עיון בגמרא, גמרא בעיון, והוא בא הביתה לשולחן שבת, והוא לא יודע אפילו להגיד דבר תורה על השולחן לפרשת שבוע. כי לא היה לו זמן ללמוד פרשת שבוע. זה קצת מגוחך, לא? שימציא את הזמן. שישן חצי שעה פחות. אותו דבר, ללכות ליל הסדר, לבוא לא מוכן. משהו. כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו. לכן אלעד, מה שאתה אומר זה דבר נכון. המעשה אומר כאן הרב, הוא מהותי, הוא עצמי. לכן כשהרב מדבר על מצוות ועבירות, הוא מדבר על הצדדים המעשיים, החיבור בין הדת לבין המעשה, וזה מופיע רק במרגיש וברצון, והשכל באופן יחסי הוא יותר מרוחק. למרות שהשכל הוא ודאי משפיע על הרצון ועל המעשה. בבקשה, אישה. לכן אמרנו שהמשפט הזה הוא בדיעבד. המשפט הזה הוא בדיעבד. לא לקבל את המשפט הזה של אחרי המעשים נמשכים הלבבות כמשפט שהוא לכתחילה. דרך אגב, עכשיו אני נזכר במה שאתה אומר, לפי מה שאתה אומר שבספר החינוך, אם אני לא טועה, לפי חלק מהנוסחים שמופיעים לפי סדר המתו בספר החינוך, מצוות עשה, אם אני לא טועה, כף, יוטט או כף, זאת מצוות עצם לא תשברו בו, שאסור לשבור עצם מקורבן הפסח, דהיינו אותו התלה שאנחנו שחטנו, אז אסור לשבור את העצם ולאכול את הבשר שיש בין העצמות. למה? אומר בעל ספר החינוך, ושם אם אינני טועה, זה המקום הראשון שבספר החינוך הוא מזכיר את הקשה אחרי המעשים שחיים לראות, הוא מזכיר כמה פעמים, אם אינני לא טועה, זאת הפעם הראשונה, אומר שם בעל ספר החינוך, למה? כי דרך עניים שאין להם בשר, הם הולכים לפחים, אוספים את העצמות שאנשים זרקו, חותכים, שוברים את העצמות, ומוצצים את הבשר שנמצא בתוך העצמות. והיות ואנחנו בליל הסדר בני מלאכים, אין דרך בני מלאכים לשבור את העצם ולאכול את הבשר. הוא אומר שם בעל ספר החינוך, ואחרי המעשים יימשכו הלבבות. אחרי שאנחנו אוכלים את הבשר ולא את את הלחלוכית הזאת, נקרא לזה, את הלחלוכית בשר שנמצאת בתוך העצמות, אז אחרי המעשה הזה יימשך הלב ותימשך הדעה. כלומר, נראה את עצמנו ונרגיש את עצמנו כבני מלאכים. בזכות מה? בזכות שהמעשה שאנחנו עושים הוא מעשה של מלאכים, שלא שוברים את העצם. בסדר? הנה דוגמה מצוינת, אני חושב, שאנחנו בליל הסדר, האמת שאנחנו כל השנה, כל ההיסטוריה, אנחנו בני מלאכים, אנחנו. אז אם אנחנו בני מלאכים, וזה בא לידי ביטוי בפרט בליל יציאת מצרים, אנחנו צריכים לעשות פעולות של בני מלאכים. אז באמת באופן פשוט, בכלל לא היינו צריכים את ההלכה הזאת, כי זה היה פשוט שלא שוברים עצמות. תראית פעם בן של מלך ששובר עצם שרוצים מהפך זבל? לאכול ארוחת צהריים? לא. אז למה צריך לכתוב את זה להלכה? כי כנראה לפעמים שכחנו שאנחנו בני מלאכים. אז צריכים לחנך אותנו על ידי פעולות מעשיות, להזכיר לנו שאנחנו בני מלאכים. כן. בסדר, לא משנה. זה לא לעבור עבירה, נגיד זה ככה. דרך אגב, זה לאו מהתורה. זה מוזר. זה דין, זה, זה, זה דין לאו מדאורייתא, הדין הזה. לא לשבור עצם. ועצם לא תשברו בו. דרך אגב, אותה הלכה גם שקורבן פסח, הגדי הזה צריך להיות צלוי ולא מבושל. יש כמה סיבות. אחת הסיבות הפשוטות ביותר, שכשאתה מבשל בשר בסיר, אין ריח. הסיר סגור, אין ריח. כשאתה עושה על האש, עושה צלי, יש ריח גדול, יש ריח חזק, מתפשט. כשאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו לא נבלים מזה שאנחנו כרגע שוחטים את האלילים של מצרים, אנחנו בני מלאכים. אז בני מלאכים, בני חורין, לא מתרשמים מזה שהריח יגיע לאפם של המשעבדים שלנו, כי אנחנו כבר עצמאים. אז אנחנו צריכים לאכול בשר צלי, בשר על האש, זה גם מעורר אצלנו את תכונת בני המלאכים. שהמצרים יריחו, אנחנו לא מפחדים, אנחנו בעלי הבית. אנחנו בני חורין. לכן צריך, לפי הפירוש הזה, לאכול את קורבן פסח דווקא צלי, ולא נע, לא בשל. לא מבושל. כי מבושל אין ריח, אצלי יש ריח, ולמה חשוב שיהיה ריח? כדי אחרי המעשים ימשכו הלבבות. אתה עושה על האש, והמשעבד שלך רואה שאתה מעלה לקורבן, אתה שוחט את האלילים שלו, את הכוח שהוא מאמין בו, את הכבשים. ואתה לא מפחד. אחרי המעשים ימשכו הלבבות. אבל מצד האמת גם את ההלכה הזאת לא היינו צריכים. טוב, מקווה שעשינו משהו. להתראות, תודה רבה. חבר'ה, הנקודה של ההלכה תיקחו בחשבון, רק עוד הערה האחרונה, שבת זכור עוד שבועיים וחצי בעזרת השם. שבת זכור היא שבת חזקה מאוד. זה שבת לא הזאת, לא הבאה אחריה. שבת זכור, כולם נשארים, זה פשוט, אין פה מה לדבר, זה חבל על המילים.